שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדי ה' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בדף צדי ה' עמוד א', 7 שורות מלמעלה. אתמול למדנו על 10 המסעות שעשה סנחריב, ונוב שהוזכרה בפסוק היא לא אחת מהם, ולכן הגמרא דורשת את נוב לא כאחד המסעות אלא כרמז לעניין אחר. כששאול הרג את נוב עיר הכהנים, היה כעס גדול על עם ישראל. עד אותו היום עליו נספר מיד בגלל אותו חטא, וזה מה שמרמז הפסוק עוד היום בנוב לעמוד. רק עוד היום ולא יותר. והגמרא מספרת, אמרו לסנחריב החוזים הכוכבים, אם תתקוף היום את ירושלים תצליח, ואם תתעכב תפסיד. ובאמת, סנחריב מיהר עם כל הצבא שלו לירושלים ועשה דרך של 10 ימים ביום אחד. החיילים הראשונים שחצו את הירדן עוד עברו אותו בשחייה, הקבוצה השנייה עברה את הנהר כשהמים הגיעו עד הצוואר, והקבוצה השלישית עברה את הירדן כשהוא היה יבש לחלוטין. הכל קרה בגלל כמות החיילים האדירה שהמעיטה את כמות המים תוך כדי הליכה, בהתזת המים לצדדים ובהספיגה של המים בבגדים. הצבא של סנחריב כלל 45,000 בני מלכים בקרונות של זהב עם נסיכות וזונות, 80,000 גיבורים עם שריון של קסקסי כסף, ו-60,000 חירניקים שיש להם ביד חרב ופרשים. כמו כמות החיילים של 4 המלכים שנלחמו באברהם, וכמו כמות החיילים שיבואו במלחמת גוג ומגוג בעתיד ללחם בעם ישראל. אורך המחנה של סנחריב היה 400 פרסאות, הרוחב של צוואר של הסוסים היה 40 פרסאות, וסך כל האנשים היה 2.6 מיליארד, או קצת פחות, כמו שמתלבט אביי. המהר"ן מסביר שהגמרא לא מתכוונת למספר האסטרונומי המדויק של כמות החיילים במיליארדים שמוזכרת פה, אלא הגמרא השתמשה בגוזמה כדי לתאר את העוצמה האדירה של סנחריב. מספר ראשי הגייסות היה 185,000, ולא כל מספר החיילים כמו שאפשר להבין מהפשט של הפסוקים, רבה שדייק את זה מהפסוק במשמניו רזון, בשמני, במובחרים שבחיילי סנחריב, זאת אומרת ראשי הגייסות, או כמו שדיה קרווינה מפסוק אחר בדברי הימים. כשסנחריב הגיע לירושלים עם כל הצבא, שמו לו קרים וקסתות בגובה כדי שהוא יוכל לראות את כל העיר במבט מלמעלה. כשהוא ראה את כל ירושלים הוא אמר בזלזול, זאת ירושלים שבשבילה הבאתי את כל הצבא שלי ובגללה כבשתי את כל המדינות, ירושלים היא קטנה וחלשה. ואז סנחריב נופף את היד שלו על ירושלים, כמו שכתוב עוד היום בנוב לעמודי, נופף ידו על ירושלים. אמרו לו המפקדים, טוב, בואו נתחיל בכיבוש. אבל סנחריב אמר, אתם כבר עייפים מהדרך, מחר נתחיל במתקפה וכל אחד מכם יביא לי חתיכה מהחומה של ירושלים. ובאמת, כמו שאמר סנחריב, הלכו כל החיים לישון, ובבוקר התברר שנעשה נס גדול מאוד וכל החיילים של סנחריב מתו. הפאפה אמר שהסיפור הזה מתאים לאמרה שאנשים אומרים, כאשר הדין משתהה, בסוף הוא מתבטל, בדיוק כמו שקרה עם סנחריב. איך בדיוק קיקה המלאך את כל החיילים של סנחריב בנס האדיר שנעשה? יש פה 6 שיטות. השיטה הראשונה, רבי אליעזר אומר, ביד, כמו שכתוב בשירת הים, ויר ישראל את היד הגדולה, היד שעתידה להיפרע מסנחריב. השיטה השנייה היא של רבי יהושע, המלאך חיכה את כל החיילים באצבע, כמו שכתוב ואמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, האצבע שעתידה להיפרע מסנחריב. השיטה השלישית, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי גלילי אומר, שהמלאך היה גבריאל והורג את החיילים של אשור עם המגל, עם החרב שלו, שהייתה מושחזת כבר מששת ימי בראשית. רבי שמעון בן יוחאי מבהיר שגבריאל המלאך האחראי להבשלת הפירות הוא הרג את החיילי סנחריב בדרך כשהוא יצא לעשות את השליחות הרגילה שלו והוא לא יצא במיוחד. ורב פאפ אומר שזה מתאים לפתגם שאומרים אנשים כשתלך בדרך לפי תומך תראה לסונאך ותפחיד אותו. השיטה הרביעית היא שיטת יש שומרים, הקדוש ברוך הוא נשף בחותמם של החיילים וכך הם מתו. השיטה החמישית, רבי ירמיה ברבא, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יקף כף בכף וכך הוא הרג אותם. והשיטה השישית והאחרונה, רבי יצחק נפחא סובר שהקדוש ברוך הוא ישמיע להם את שירת חיות הקודש וכך הם מתו. כמה חיילים ניצלו? אז יש פה 4 שיטות. שיטת רב, הם ניצלו 10, כי כתוב בנבואת ישעיהו על סנחריב שנשארו מספר שנער, תינוק יכול לכתוב, ותינוק יכול לכתוב נקודה שמשמעותה היא האות י' 10. והשיטה השנייה, שיטת שמואל, נשארו 9. מה הראיה? באותה נבואה של ישעיהו כתוב ונשאר בו עוללות כנוקף זית, 2-3 גרגירים בראש אמיר, 4-5 בסעיפיה. נשארו 4-5, סך הכל 9. לעומת זה רבי שמעון בן לוי, שזאת השיטה השלישית, הוא סובר שנשארו 14. והוא לומד את זה מאותו פסוק שלמד שמואל, אבל הוא סופר את כל המספרים, כתוב 2-3-4-5, סך הכל 14. והשיטה הרביעית, לא נשארו לא 10, לא 9, לא 14, נשארו 5. מי הם החמישה? סנחריב, שני בניו, נבוכדנצר ונבוזרדן. איך אנחנו יודעים? נבוזרדן זה מסורת שיש לנו. נבוכדנצר כתוב בדניאל שהוא ידע לתאר דמות של מלאך, אז בהכרח שהוא ראה את המלאך שהרג את כל החיילים והוא ניצל. ולגבי סנחריב ושני בניו, הם פשוט מוזכרים בפסוקים של כל מיני מאורעות שהיו אחר כך, ובהכרח שהם שרדו. בגלל שדיברנו על נוב, הגמרא ממשיכה לספר על אותו עניין. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך שהוא אשם באופן עקיף בשלושה חטאים. הראשון, כשדוד ברח משאול ומצא מקלט אצל אחימלך בנוב, הוא נתן לו לחם ומים. אחימלך לא ידע שדוד בורח משאול, ושאול כשהוא שמע על הדבר הוא הרג את כל כהני נוב. זאת אומרת שדוד גרם באופן עקיף להריגת הכהנים בנוב. החטאים הנוספים שחטא בהם דוד באופן עקיף הם ההריגה של דואג האדומי ושל שאול ושלושת בניו. דוד ביקש מהקדוש ברוך הוא נקמה שהוא ינקום בהם על הצער שהם ציירו אותו, וכך הוא גרם באופן עקיף להריגה שלהם. בגלל החטאים העקיפים האלו אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, יש לך שתי אפשרויות, או שאני אפגע בך ואמסור אותך לאויב, או שאני אפגע בצאצאים שלך. דוד בחר באפשרות הראשונה, שהשם יפגע בו ולא בבניו. ועכשיו נראה איך פגע הקדוש ברוך הוא בדוד. יום שישי אחד יצא דוד לצוד. הגיע השטן מדמות צבי. ירד דוד חץ בצבי והוא לא הצליח עוד פעם ועוד פעם, עד שהצבי גרר אותו לארץ פלישתים. שם ראה אותו ישבי, אחיו של גוליית, שהוא רצה לנקום בדוד שהוא הרג את אחיו ואת גוליית. תפס ישבי דוד, קפט אותו וקיפל אותו וזרק אותו מתחת הבת של הזיתים כדי למאוך אותו. נעשה נס וארץ שקע מתחתיו, וזה מה שאומר דוד בתהילים, תרחיב צעדיי תחתיי ולא מעדו קרסוליי. באותו זמן האחיין של דוד שהיה שר צבאו מראשי הסנדרין אבישי בן צרויה היה באמצע המקלחת לקראת שבת. הוא רואה במים כתמי דם, או לפי גרסה אחרת הוא ראה יונה שחובטת בכנפיה. מיד הוא הבין שדוד בסכנה, או בגלל הדם או בגלל שכנסת ישראל נמשלה ליונה והיא בצרה. הלך אבישי לחפש את דוד בארמון ולא מצא אותו. הוא הבין שדוד זקוק לו והוא צריך לחפש אותו. הוא חיפש איזשהו כלי רכב לנסיעה והוא מצא את הפרדה של דוד. אבל הוא התלבט האם מותר לו לרכוב על הפרדה הזו, שהרי למדנו בתחילת המסכת שאסור לרכב על הסוס של המלך או לשבת על כיסא שלו או להשתמש בשרבית שלו. הוא שאל מהר בבית המדרש וענו לו שאם זה ליצור הצלת המלך מסכנה אז מותר. רכב אבישי בפרד של דוד ונעשה לו נס והוא הגיע במהירות רבה לארץ פלישתים. תוך כדי שהוא רוכב הוא רואה את עורפה, אתם בטח זוכרים אותה ממגילת רות, היא הייתה אמא של ישבי ושל גוליית, והייתה עסוקה בתביעה של החוטים. כשהיא ראתה את אבישי היא הפסיקה בתביעה, נתקה את הפלך מהצמר וזרקה אותו לכיוון של אבישי כדי להרוג אותו. אבל היא לא הצליחה והיא עשתה את עצמה כאילו נפל להפלך וביקשה ממנו, אלם בחורצ'יק, תביא לי את הפלך. לקח אבישי את הפלך וזרק אותו לכיוון הראש שלה והרג אותה. כשישבי ראה את אבישי מתקרב אליו הוא הבין שיהיה לו קשה נגד שניים. מיד הוא נעץ חרב בקרקע עם החוד שלה כלפי מעלה וזרק את דוד לשמיים כדי שדוד ייפול על החרב וימות. אמר אבישי את השם המפורש ודוד נשאר תלוי בנס בשמיים. דוד לא יכול להתרכז בסיטואציה הזאת ולהגיד את השם המפורש בעצמו עם כל הכוונות, ולכן הוא לא אמר בעצמו, אלא אבישי הוא זה שהציל את המצב. תוך כדי שדוד תלוי בשמיים שאל אותו אבישי, מה אתה עושה פה? ואז סיפר לו דוד את מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לבחור או שהוא יענש או בניו. אמר לו אבישי, תהפוך את התפילה שלך, תגיד לקדוש ברוך הוא שזרחה יחלה ואתה לא תימסר ביד האויב. כמו משל שומרים אנשים, הנכד שלך יהיה עני וימכור שעבה, אבל אתה תישאר עשיר. או במילים מודרניות יותר, אל תקריב את העתיד בשביל ההווה. דוד הסכים וביקש מאבישי שיעזור לו. אמר רבי יהודה בשם רב, אכן באמת עזר אבישי לדוד בתפילה. כמו שכתוב, ויעזור לו אבישי בן צרויה, ואכן זרעו של דוד קלה. כאשר עתליה, אם החזיה, הוא הרגה את כל צאצאי שלמה בן דוד, חוץ מיואש. מידה כנגד מידה, שנהרגו כל כהני נוב חוץ מאחד, אביתר. ואלמלא נשתייר אביתר, אמר רבי יהודה משמו של רב, לא היה חלילה נשאר שריד ופליט, זרעו של דוד. אמר אבישי פעם נוספת את השם המפורש, והוריד את דוד מהשמיים לארץ. וישבי רודף אחריהם. כשהגיעו למקום בשם קובי, חשבו שאולי יצליחו לקבור עליו, אבל בכל זאת הם המשיכו במנוסה. עד שהם הגיעו למקום בשם בית רי, אמרו דוד ואבישי, אנחנו זוג גורים, אנחנו לא נצליח לגבור על ישבי שהוא כמו אריה. אולי נצליח ללחם בו בתכסיסים, כל מיני תכסיסים פסיכולוגיים. אבישי ודוד אמרו לישבי, לך תחפש את האמא שלך אורפה, היא בקבר, אנחנו הרגנו אותה. ברגע שהם הזכירו לו את השם של האמא שלו, כחש כוחו והם הצליחו להרוג אותו. דיברנו על קפיצת הדרך שהייתה לאבישי, הגמרא מזכירה עוד שני אנשים שהייתה לנו קפיצת הדרך חוץ ממנו. אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו. אליעזר, איך אנחנו יודעים, הוא יצא לחפש אישה בשביל יצחק ברם נהריים, וכתוב אבו היום אל העין. באותו היום שיצא הוא הגיע, למרות הדרך הארוכה. ויעקב, כתוב ויצא יעקב מבאר שבע ואלה חרנה. יעקב כבר הגיע מבאר שבע לחרן, ומיד הפסוק הבא, ויפגע במקום ויילן שם קיבה השמש. ואז הסיפור של האבנים בבית אל, איך כל כך מהר באותו יום הוא הגיע מחרן לבית אל? אז הגמרא דורשת שכשהוא הגיע לחרן, הוא ירר בליבו. האם יכול להיות שעברת בבית אל במקום שבו התפללו בו אבותיי ואני לא אתפלל בו? אז מיד קפצה לו הדרך והוא הגיע במהירות, והגיע מחרן לבית אל.
מכיוון שדיברנו על הפסוקים שפותחים את פרשת ויצא, דורשת הגמרא עוד דרשות על הפסוקים האלו. ויפגע במקום, פגיעה מלשון תפילה, כמו שבירמיהו כתוב שהוא מקשר בין המילה פגיעה לרינה ולתפילה. דרשה שנייה נאמר וילן שם כיווה השמש. הסדר של הפסוק לא ברור, היה צריך לכתוב ויבוא השמש, השמש שקעה ואז וילן שם. למה כתוב הפוך? אלא אחרי שיעקב התפלל הוא רצה לחזור חזרה לחרן. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, הגיע צדיק למקום המקדש, האם ילך מיד בלי שישן קודם? לכן מיד שקע השמש לכבודו של יעקב. לכן כתוב שאחרי שיעקב רב עם המלאך ויזרח לו השמש. השמש זורחת לכאורה לכבוד כל העולם, ולא רק בשביל יעקב. אלא מסביר רבי יצחק שכמו שהשמש שקעה רק בעבורו פעם אחת, היא גם זרחה פעם אחת דווקא בשבילו, בשביל יעקב. הגענו לארבע שורות מלמטה בעמוד ב', כל טוב.